חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. ניצב משנה מועלם, מפקד היחידה המרכזית במחוז שי של המשטרה, הופיע היום בדיון בוועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון של ועדת החוץ והביטחון. הוא מסר דוח על מה שמכונה אלימות המתנחלים. אז מסתבר שביחס לשנה שעברה יש ירידה של 50% באירועי הפשיעה הלאומנית מצד יהודים נגד ערבים. לעומת זאת נרשמה עלייה משמעותית בתלונות על אירועים כאלה. מסתבר שמאז תחילת המלחמה נפתחו 191 תיקים, אבל 90 מהם, בעיקר באזור דרום הר חברון ובבקעת הירדן, הן תלונות שהוגשו על ידי ערבים ואנרכיסטים, התבררו כתלונות שווא. כשמחלקת המדינה האמריקאית וכל מיני גורמים באיחוד האירופי מדברים על התגברות תופעות של אלימות מתנחלים, הם מתייחסים כנראה לתלונות ומתעלמים מאלה שהתבררו כעלילות דם מטעמים פוליטיים. השמאל הקיצוני והאנרכיסטים שבאים לבקעה ולהר חברון באים כדי לחולל פרובוקציות, לצלם ולהתלונן. הארץ מהדהדת התלונות במדורים קבועים, בחותרות ראשיות, העתקי העלילות נשלחים מיד לארצות הברית ולאירופה, וכיוון שאין שום ענישה על תלונות שווא, אין סיבה שבחודש הבא לא יהיו 1,000 תלונות. ארצות הברית ומדינות אירופה אחרות כבר מפעילות סנקציות נגד מתנחלים אחדים, ורשות הטרור הפלסטינית נסמכת עליהן במלחמתה בישראל. הפתרון פשוט, מי שהגיש תלונה ונמצא כי שיקר, צריך לעמוד לדין וללכת לכלא, ובדרך לשלם קנס כבד, ואם זו עמותה, לשלול ממנה הטבות מס, או לסגור אותה כי היא מעורבת בפלילים.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. פרופסור נדירה שלהוב קבורקיאן מהאוניברסיטה העברית, היא שונאת ישראל, שונאת יהודים, שונאת ישראלים, שקרנית ומהנדסת תודעה. ממרום מגדל השן האקדמי הישראלי, הממומן על ידי משלם המיסים הישראלי, ונהנה עדיין מהמצוינות של האקדמיה הישראלית, היא מתנפת ומכפישה את המדינה שבטובה, שבכל טובה היא תובלת. וזה עוד מילא, כי אמורה להיות לה זכות דיבור, לכולם יש כאן זכות דיבור, אלא שהיא משקרת. היא טוענת שלא היה טבח בשבעה באוקטובר, היא טוענת שלא היו מעשי אונס, היא טוענת שישראל עוסקת ברצח עם, היא קוראת להשמיד או לחסל או לסיים את הציונות. היא החלה בדברי הבלע האלה מזמן, עוד באוקטובר, 3 שבועות אחרי הטבח, כשחלק גדול מהגופות עוד לא זוהו. ורק עכשיו, היום, האוניברסיטה העברית הועילה להודיע שהיא תשעה אותה. ואני אומר לאוניברסיטה העברית, חברים, זה לא מספיק, זה מעט מדי, זה מאוחר מדי, וגם התירוצים לפיהם אתם לא יכולים לפעול בלי פעולה משטרתית תחילה, זה קשקוש בלבוש. כי יש רגעים בהם צריך לעשות מעשה, בלי לתכנן, בלי לחשוב, בלי לתרץ, ובלי למצוא צידוקים. המעשה הוא שהגברת הזו לא תיכלל ברשימת המרצים של האוניברסיטה העברית בירושלים הבנויה. ככה פשוט. את הצידוקים והאישורים נארגן לכם אחר כך. תודה.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
כן. כמה פשוט, ככה נכון.
כן, תשמע, צריך לחוקק חוק בעניין הזה. הבנתי שפה לא, אין חקירה משטרתית. מה? חבר'ה, מי שקורא להרוס, אני זוכר מה היא אמרה, את הציונות, לא יכול לקבל משכורת משום מוסד ישראלי, אוקיי? חוק. שלום, כן. תודה.
וכמו שיש חוק נגד הכחשת שואה, יש חוק, אני מכיר אותו מקרוב, כי חוקקתי אותו, החלתי אותו גם בתחומי ישראל, חוק שהיה בארצות הברית ובגרמניה, בישראל לא היה חוק נגד הכחשת שואה. אני עשיתי את זה בשביל אבו מאזן, אבל
צריך חוק. אז למה אמרת שלא השפעת ולא חוקקת?
בבקשה. מאז הוא לא בא פשוט. שחוקקתי, לא עזר לי. אבל אפשר לעשות חוק נגד הכחשת טבח 7 באוקטובר. כי
בדיוק,
רעיון מעולה. זה מלחמה על תודעה, אנחנו נלחמים על תודעה.
רעיון פשוט מצוין. ואחר כך לדאוג לאט לאט שעוד מדינות בעולם, בדיוק כמו בשואה. ראית שראש הסגל, תשמע, אל תהיה ראש הסגל שלי, או כמו שמישהו אמר, שמעת את הברכת ברכת רמדאן של יואב גלנט? אז אמרו, תשמע, תקשיב, תעשה טובה, אל תברך אותנו ככה. בקיצור, אז ראש הסגל, אחד מ-7,000 ראשי הסגל של הנשיא טראמפ, כתב עליו ספר, ומתברר שיש לו ספר של היטלר ליד המיטה, והוא טוען שהיטלר עשה גם דברים טובים.
כן, כן, קראתי את הציטוט.
אתה מסוגל להסביר לי איך יכול להיות שחלק כזה גדול מאמריקאים חושבים שהאיש, בוא נתעלם רגע מהנקודה הישראלית, שגם בה זה כבר לא ברור.
שנויה במחלוקת, עכשיו אני לא יודע אם הוא בעדנו או נגדנו.
זהו, אבל תסתכל על הטיפוס, על הבורות, על הנבערות, על הגסות, על האלימות, על ה... לא יודע, לא מצליח להבין.
ואני כל פעם תמה איך 350 מיליון אמריקאים לא יכולים להוציא שני מועמדים אטרקטיביים יותר מהשניים האלה. באמת.
שמע, זה תראי, זה אפשר גם להגיד את זה על הצד שלנו פה, על הצד הלא ביבי.
כן, אבל שם יש המון. אתה אומר,
שם יש ממש המון.
10 מיליון, אתה לא מוצא בקלות. 350 מיליון.
כן, ואתה שואל את עצמך, איך אתה יודע, הרי רוב האמריקאים אין להם דרכון ולא יהיו בחוץ לארץ. אמריקה זה לא ניו יורק.
כן, כן, אני יודע.
לחיות שם, ועשיתי את זה 4 שנים, זה חתיכת טלטלה, לטוב ולרע. זה אומה מדהימה שאף אחד, אני לא ממליץ לאף אחד להסתרסך עם האמריקאים, הם הכי גרועים כשאתה ערב איתם. אבל טראמפ זו חידה, ועל חידות אחרות ננסה לענות אחרי החדשות.
אחרי החדשות.
יאללה, ביי.
עכשיו, 17:00 עם בן כספית ואריאל דד.
אורחים ומפיקים אסף נבו וסער פלסנר, אחרי לשידור סתיו קורנס. הותר לפרסום, סמל איתי חן נרצח על ידי ארגון חמאס. חן היה בן 19 מנתניה, לוחם שריון בגדוד 75 חטיבה 7. הוגדר כחלל צהל חטוף. כמובן מאז השבעה באוקטובר לא ידע משפחתו איפה הוא, ומהיום או אתמול הם יודעים. שמע, זה משפחה שנכנסה לי ללב, אני לא יודע אם אתה יודע למי הכוונה פה, הרי זה הבחור שהוא הייתה לו אזרחות אמריקאית, ואבא שלו רובי חן, באמת כיתת את רגליו בכל מקום בעולם. פגשו כן. את ביידן, פגשו את קמלה האריס, פגשו פה, איפה שאתה רוצה הם היו, ומעולם, אתה יודע, הוא לא הרים את קולו, ולא ירד ל... כאילו, לא איבד את עצביו מבחינת ההתבטאות מול הממשלה. לא שאני בא בטענות לאלה שכן מאבדים, אבל סוג של משפחה אצילית שנלחמה ונלחמה, וקיבלו את הבשורה הנוראית, וזה פשוט חותך את הלב.
זה הטנק שהצליחו לשרוף על הגדר?
אני חושב שכן.
זה אותו טנק שהיו בו חטופים והרוגים. כן, נדמה לי שכן. לא בטוח.
אני חושב שכן. טוב, אנחנו ממה שהיה לגדר בעוטף עזה למה שקורה לגדר בגבול הצפון, ואלוף משנה במילואים קובי מרום, שלום.
שלום בן, שלום אריה.
ערב טוב. קובי הוא מומחה במיוחד לזירה הזו, היה מפקד חטיבת חרמון ועוצבת חירם, מומחה לזירה הצפונית. בעוד אינו מדברים, יש שוב הזקות, בבוקר מתח מאוד כבד של 100 רקטות, במקביל, אתה יודע, צהל מפרסם היום אולי כסוג של להגיד, אתה יודע, באנגלית קוראים לזה you should have seen the other guy, כאילו, אני מקוסח, זה שהלכתי מכות מקוסח הרבה יותר, את זה שהרגנו 300 מחבלי חיזבאללה ו5 מפקדים בכירים ו4,500 מטרות הותקפו, אבל לאן זה הולך הדבר הזה? נראה לי שלשום מקום.
אתה די צודק לצערי בן, תראו אנחנו ביום מאוד חריג בצפון, מתח של מעל 100 רקטות בבוקר, שתי תקיפות עומק ב-100 קילומטר צפונה של ישראל באזור בעלבק, בעיקר מטרות איכותיות בתחום האווירי, כטב"מי וסוללות טקה, אבל כדאי גם לשים לב שאופי המלחמה משתנה בשבועות האחרונים, פחות נונטט, בעיקר בגלל פעילות טובה של פיקוד צפון, והרבה יותר מתחים כבדים גדולים שגם מאתגרים את סוללות כיפת ברזל ובאופן לא מפתיע גם מנסות לפגוע בהם. אבל אתה צודק בין לחלוטין, אנחנו בפלונטר אסטרטגי.
אופ, יכול להיות שניתקת?
פלונטר אסטרטגי, תכף יחזירו לנו אותו.
כן.
פלונטר אסטרטגי, ניתק אותך, פלונטר, כן.
אז אני אומר, אנחנו בהמשך לדבריך, בן, אנחנו בפלונטר אסטרטגי, אנחנו יותר מדי לטעמי מדגישים את ההישגים הטקטיים והם קיימים, ופחות מדי מדגישים את ההישג האסטרטגי של הצד השני, וזה פינוי של 70,000 איש, כאשר ההנחיה המדינית והפעלת האש של צה"ל, צריך להודות, אחרי 5 שבועות, חודשים, לא מייצר את התנאים להחזרת התושבים, וזו הבעיה המרכזית.
ואני עכשיו, חושב שאנחנו כל מיני, גם... היו כל מיני תירוצים, אמרו לנו, מנסים מהלך מדיני, זה לא הולך. ואחר כך אמרו, אנחנו במלחמה עצימה מאוד בעזה, וקשה לנהל שתי חזיתות כאלה. אבל שני הדברים כבר לא נכונים.
נכון, אני אגע בהקשר האסטרטגי בין הזירות, אבל תראו, לא ייתכן שאחרי 5 חודשים עוד תוקפים בכפר קילה, במרון הרס, כל אלה כפרים בקו המגע. איך יכול להיות שחיל האוויר וצהל לא פגעו בכל התשתיות בקו המגע אחרי 5 חודשים? אני חושב שצריך היה להגביר את התקיפות, היה צריך לגרום להעברת מאות אלפי שיעים מהדרום לצפון, הם היו יוצרים לחץ אמיתי על בהירות ועל הממשלה. אנחנו במשבר אמון מאוד חריף, חוסר אמון מוחלט גם של התושבים וגם של ההנהגה. אין מנהלת לשיקום הצפון כשהנזק הוא גדול הרבה יותר מאשר בדרום. אין תקציבים, אין אופק ואין קדימה. ועד הכי חשוב, ציינת אריה, נכון, אומרים שהמאמץ בדרום, אנחנו רואים היום, אין מאמץ בדרום. חד משמעית, צהל עבר בשלב ג' גם בחאן יונס, ולכן הגיע הזמן אחרי 5 חודשים שצהל ייקח את היוזמה, ויעביר את המאמץ המרכזי צפונה. זה מחייב החלטת קבינט, מה המטרה כדי לעשות את זה, אבל אני חושב שבמקביל למסע ומתן הדיפלומטי, חייבים ליצור איום אמין על הגבול, עם יכולת של כמה אוגדות מתמרנות, כדי שהחיזבאללה והאיראנים יבינו, אם המאמץ הדיפלומטי לא יצליח, צהל מוכן וערוך להילחם, כי אין לנו ברירה.
קובי, תשמע, קודם כל אני מסכים כל מילה, ואני חושב דעתי על ביצועי הממשלה בהקשר הזה היא רעה מאוד, אבל אנחנו לא לבד פה, זאת אומרת, זה לא, אתה מתייחס לזירה בצורה, אתה מבודד אותה. יש מסביבנו מיליון אילוצים, יש לנו מצוקת חימושים גדולה, שהיא לא נובעת רק מזה שאנחנו תלויים בארצות הברית, אלא גם מזה שיש מחסור גדול מאוד בעולם. בחומר נפץ בכלל ובחימושים בפרט, בגלל המלחמה הגדולה באוקראינה ועוד כמה מלחמות קצת יותר קטנות, החוטים וכולי. יש לנו אמריקאים שהם עכשיו, היום הם מתחילים כבר להגיד שאם נתקוף ברפיח, הם יפסיקו לעזור לנו ומתחילים לדרוש מאיתנו כל מיני דוחות על השימוש בנשק שלהם. זה לא, זה אירוע מאוד מורכב, זאת אומרת, אנחנו יושבים על היציע כולנו ונותנים עצות, ואני בעד, בעד הכל, אבל...
אני מסכים איתך, אני מסכים, בשביל זה אני אומר, ישראל צריכה ליצור איום, איום אמין על הגבול. אני לא בעד לרוץ ולהתקדם.
יש לנו את הנפילה הקבועה הזאת, כל 450 מילה. חזרת.
אז אני אומר, אנחנו חייבים ליצור איום אמיתי כדי
ללחוץ... מה זאת אומרת איום על הגבול? תרגם לי את זה לשפה צבאית.
אני אומר את זה, קודם כל, בתקיפות של חיל האוויר, צריך להגביר אותם באופן דרמטי בתוך מלחמת ההתשה שקורית. והדבר השני, אין לנו כרגע כוחות מתמרנים שהצד השני יבין שצהל, שעשה עבודה יוצאת מן הכלל, יכול להעתיק את המאמץ הזה גם צפונה. זאת אומרת, האוגדות המתמרנות שהיו בעזה צריכות לעבור צפונה, ואם המאמץ ייקשל, הם חייבות לסלק את החיזבאללה את צפונה לליטני. אין לנו ברירה. עכשיו, אני חושב שזה ילחץ את המסע ומתן. יש אפשרות להגיע להסדרה, אבל תהיה כמובן לצד לזמן קצר, וגם תשאל השאלה מי יעקוף אותה, צבא לבנון, הכוח הרב לאומי, בוודאי שלא. נצטרך לשמור על איזשהו חופש פעולה, את האיום הזה ואת האפשרות ללחימה, בין צריך לתאם עם האמריקאים בשיח אינטימי, כי אתה צודק, הם רוצים שקט, אבל לא תהיה לנו ברירה אם המעמד של אוכשטיין ייקשל, ואני חושב שבטווח הארוך, לא תהיה לנו ברירה, אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו צריכים להיערך למלחמה הרבה משמעותית, בעיתוי שישראל תחליט כדי לפתור את האיום המשמעותי הזה. אגב, לגבי בעיית החימושים, לא כצעקתה. אני חושב שחיל האוויר ערוך, אני לא רוצה לפרט מסיבות ברורות. יש לישראל יכולת ומספיק חימושים שלי לכם מחר בצפון.
קובי מרום, תקפנו בבעלבק, 100 קילומטר מגבולנו. חסן נסראללה בזמנו אמר, על כל הרוג שלנו יהיה להם הרוג, הוא לא הצליח. יכול להיות שעכשיו הוא ילך על קילומטר פר קילומטר וינסה לראות לעומק?
אגב, מהלבק אתה תקפנו כבר כמה פעמים.
שאלה מצוינת.
כן, הוא איים בתגובה חריפה מאוד עכשיו.
אנחנו כבר תקפנו 3 פעמים באזור בעלבק, זה מאוד עמוק, אבל הוא לא מגיב 100 קילומטר דרומה לתוך שטח ישראל, מכיוון שצריך להבין חברים שמערכת שמופעלת על החיזבאללה היא עצומה, גם מתוך לבנון, גם בני ברית שלו, כמו הנשיא אהון לשעבר, ויושב ראש הפרלמנט, וגם מצב כלכלי ופוליטי, וגם באופן לא מפתיע האיראנים, שרואים בו נכס החשוב ביותר לביטחון שלהם, והם לא רוצים לבזבז אותו עבור מלחמה עבור החמאס, ולכן הם רוצים הסלמה, הם לא רוצים, אבל הם מבינים שמלחמה כוללת אם יאבדו את היכולות האלה, ולכן יש גם לצד השני מערכת לחצים מאוד גדולה, שמונעת ממנו להסלים, אבל ה-24 שעות האחרונות לוקחים אותנו לסיכון גבוה יותר, כי שני הצדדים בעצם מגדילים גם את העוצמה וגם את הטווחים. אבל אני חייב להגיד לכם עוד מילה אחת שמטרידה אותי כמי שמלווה את המלחמה הזאת, ובניי נלחם. אני חושב שבערב הזה בן ואריה צריך לומר שהבעיה המרכזית של מדינת ישראל היא העובדה שהקבינט מלחמה מגמגם, גורר רגליים ולא מקבל את ההחלטות בצומת שאנחנו נמצאים בה, בגלל שרידות פוליטית. וזה חמור, זה פוגע בביטחון הלאומי, זה לא מאפשר לצהל למנף את ההישגים היוצאים מן הכלל, וגם לא להשיג את מטרות המלחמה. תראו איזה משבר חמור יש לנו עם ארצות הברית, אין לנו לחץ ואלטרנטיבה לחמאס. אפילו שיתוף פעולה עם המדינות מסביב, מצרים, סעודיה, ירדן והאמירויות, לא תהיה לגבי עזה אם ישראל לא תהילה הנוראית שהיא הסכמה למסע ומתן לגבי אפשרות שרשות משודרגת תגיע לכאן. אותה רשות שהממשלה אגב הצביעה חודש לפני המלחמה על חיזוקה, אותה רשות ששר הביטחון לפני חודש אמר צריך חזק אותה, זה אינטרס ישראלי. ולכן, ויש פה גם הדבר האחרון, פספוס אסטרטגי אדיר ליצור פה ציר אסטרטגי מול איראן, שבסוף, בוא לא נשכח, היא האויב המרכזי. ולכן בעיניי זו הבעיה המרכזית.
תגיד, אמרת מקודם שצריך שיהיו אוגדות מתמרנות, אני זוכר, אני לא יודע מה המצב עכשיו, כנראה שחררו את רוב המילואימניקים, אבל מיד אחרי 7 באוקטובר, כשהייתה סכנה אמיתית וממשית ומיידית של פתיחת החזית שם, זו הייתה אגב התוכנית של סינואר, מיירנו להציב שם 3 אוגדות מתמרנות ואיכותיות מאוד. אז האיום הזה היה, השאלה אם הוא עדיין שם, ועוד דבר שרציתי לשאול אותך, יצא לי לשאול בחודשים האלה בכירים מאוד בצהל ובחיל האוויר, אם אנחנו מסוגלים לנקות את הרצועה של 10 קילומטר מהגבול, רק אווירית או באש מנגד, בלי להיכנס, חלק אמרו לי שכן, הרי זה לא רצועה ארוכה מדי, וברגע שנתחיל לגבות שם המחירים מאוד כבדים, הם פחות ייכנסו. מה אתה חושב על זה?
קודם כל, הסיכון מרדואן כרגע פחת, צהל פגע בכוחות רדואן שהיו ממש 10 מטרים ממטולה ומזרעית, אבל כדי שנשאל את עצמנו, איך נתנו לכוחות האלה להיות 10 מטרים מבתי מטולה ללא שום תגובה, ומה הייתה המציאות השביעי באוקטובר, אם הם היו תופים, היה לקח לנו שבועות ארוכים.
אני חושב שהתשובה ניתנה לשאלה הזאת, התמכרנו לשקט, וזו אמת.
נכון, נכון, זו המדיניות של ההכלה והבלגה, שאנחנו משלמים עכשיו הריבית דריבית את המחיר שלה. לגבי שאלתך, יש סיכוי, חיל האוויר יש לו יכולות מדהימות, בגלל המערכת הלחצים בין שמופעלת על החיזבאללה, ייתכן ומאמץ אווירי משמעותי, עם הגדרה ברורה של ישראל דרך מתווכים ודרך הורשטיין, אם ניכנס למערכה שזו מלחמה מוגבלת, אנחנו לא תוקפים בביירות עם קווי מתאר.
מלחמה מוחלשת, בלי ביירות ותל אביב כמטאפורה.
תוך כדי דיבור,
ובעיקר האיראנים, כי יהיה להם הרבה מאוד מה להפסיד. אבל אם לא, המחסום של האמון שהיה לנו במשך 10 שנים נפרץ, ראינו צהל מתמרן בנחישות, והוא יצטרך להיות מוכן גם לעשות את זה שם כמהלך משלים. ייתכן ופעולה אווירית, אני לא מוציא את זה מכלל אפשרות, תספיק בגלל מערכת הלחצים האדירה שמופעלת על החיזבאללה מבפנים וגם מאיראן.
אריה, מה התחלת להגיד תוך כדי דיבור?
אמרתי שתוך כדי דיבור חשבתי אולי האיראנים מאוד מעוניינים בהתשה הזאת, כי היא מבזבזת לנו את החימושים על חיזבאללה
ומקטינה
את המלאים שלנו מולם, אם וכך.
לא חושב.
הם מעוניינים בהתשה, הם לא רוצים מלחמה כוללת, כי מחיר ההפסד עבורם הוא עצום.
לא, השימוש בחימושים בסיטואציה הזו אריה הוא מינימלי. הוא לא רציני. מלחמה, all out, אני לא יכול להגיד לכם כמה חימושים ירינו בעזה עד עכשיו, זה מספר משוגע. זה מספר מטורף, זה גבוה פי הרבה מאוד מכל מה שאמריקאים ירו איפשהו, אבל מה שיורים עכשיו זה כלום וכלום. טוב, קובי מרום, מול פי שמילואים, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה חברים, ערב טוב.
אנחנו יורדים בדרגה אחת לסגן אלוף מילואים יועז הנדל. שר התקשורת לשעבר, שלום יועז.
שלום לך. אחד שראה מקרוב חלק מהחימושים שלנו בעזה.
כן.
את החימושים הנמוכים יותר, את הקליט ואת הנונטט.
אתה קרקעית פס הייצור, יועז. בוא, חירניק, בוא, זה לא...
לגמרי.
יורה 5.56. ספינת סיוע ראשונה יצאה לעזה. בעצם מפה לשם... ממשלת הימין על מלא מסדרת להם נמל, רואים כבר תמונות מהרציף הזה של ההגינה, זה טוב או רע האירוע הזה?
תראה, לנו יש בעיה מהותית, וזה בתחום של הסיוע הומניטרי. מלכתחילה, בעיניי לא היה צריך להעביר אותו, זה אמצעי הלחץ הכי גדול שהיה לנו כדי להפעיל בעצם כוח על החמאס, ולהגיע למסע ומתן סביר שבסופו ישוחררו החטופים, ואנחנו לא רק שאיבדנו על זה שליטה, אנחנו גם במובן מסוים תרמנו לזה שאחרים ישלטו על זה. נכון להיום יש הזרמת סיוע הומניטרי גם מהאוויר ללא שליטה שלנו, עם מצנחים, גם מבחינת, גם מהים, גם כנראה לא בשליטה שלנו, ללא קשר למה שיקרה בעתיד. ואנחנו מאבדים את היכולת הגדולה שלנו להפעיל עליהם לחץ.
אבל אתה זוכר שאמרו לנו שהסיוע ההומניטרי קונה לנו זמן.
אז אני מסכים, אני לא חושב, אני לא מצייר עכשיו איזה מציאות אוטופית שבה אפשר להילחם בלי להעביר אוכל ומזון לשני מיליון איש, אבל לשם כך היה צריך לייצר חלופה. החלופה בעיניי ההגיונית הייתה לרכז את כל העזתים בעיר אוהלים. אני הצעתי לפני חודש וחצי, כשיצאתי מהמילואים ויכלתי לדבר בצורה חופשית, הצעתי להקים עיר אוהלים מאובטחת אחרי בידוק בכרם שלום, מזרחית לכרם שלום, אבל אפשר היה לעשות את גם באזור המרכז עם פותרים שם תתת קרקע או באזור צפון הרצועה, פחות משנה איפה, אבל לנקז את כל העזתים לנקודה מסוימת, זה מבצע לוגיסטי אגב מאוד מורכב, אבל אנחנו כבר העברנו 1.5 מיליון מצפון לדרום, ושם, וזה המקום היחיד שאליו יגיע סיוע הומניטרי, מבחינתי שיעבירו שם קוויארים, אבל כל היתר הוא אזור אש ותמרון, ואז היה לוקח לנו עוד כמה חודשים, וזה מה שיקח, כדי לפרז את כלל הרצועה, גם תת קרקע וגם על קרקע, ורפיח, אנחנו חייבים, היינו להיות שם אתמול, לא מחר, אתמול, כי אחרת יש לנו אזור שלם, שיש בו בעצם עדיין כוח חמאס בתת קרקע ובעל קרקע. ולכן, כדי להגיע ללחץ, כדי לשחרר את החטופים, כדי לפרז את הרצועה, הפתרון היחיד הוא לנקז את העזתים לנקודה מסוימת, ולהעביר אך ורק לשם, סיוע הומניטרי בשליטה שלנו. זה לא קרה עד עכשיו.
ואתה אומר שהיינו צריכים להיות הרבה יותר אסרטיביים, אולי אפילו ליזום את זה, אבל אני חושב לעצמי שאולי הרבה יותר פשוט היה לעשות מה שרבים חושבים שצריך לעשות, כולל בישראל, חוץ מנתניהו והקואליציה שלו, וזה ליזום יצירת כתובת חלופית, כי עד שלא תהיה כתובת חלופית, לא נוכל לוודא שחמאס איננו. עכשיו, זה לא אומר שצריך לקחת את אבו מאזן אישית, לשלוף אותו מרמלה ולהצניח אותו בשג'אייה. זה כן אומר, יש ברצועה, והונחו עבודות מול בפני הקבינט, יש שם ועדות אזרחיות, שזה הדבר היחיד שהוא לא חמאס בעזה. יש להם סוג של קשר לרשות, אבל זה עזתים, פלסטינים, לייצר עליהם איזשהו מנגנון רב-לאומי עם האמירטים והמרוקאים והמצרים והירדנים ומי שאתה רוצה ולא רוצה, ולייצר את הכתובת הזו. במקום זה אין כלום, יש וקום.
בן, אז אם נשים שאלה בסוף זה, אתה חושב שמנגנון כזה יכול להיכנס כשהחמאס עדיין יורה בשטח?
אז התשובה היא לא, ואני הייתי מת שיהיה איזה משהו כזה של קטר, לא קטרים, כי בעיניי קטר זה חלק מהבעיה, אבל של מרוקאים ואמריקאים וצרפתים שיקרו אחריות, לדעתי הם לא יעשו את זה. מה שאני יודע בוודאות זה שאנחנו חייבים קודם כל לנקות את הרצועה, ואף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילנו. ולכן אני לא נוהג להשמיע בחודשים האחרונים, לא כשהייתי במילואים בוודאי, וגם לא כשאני בין לבין, להשמיע ביקורת על, מה, על הצבא ועל הדרג המדיני, ויש הרבה ביקורת שצריכה להישמע, כי אני חושב זה פוגע בלחימה. איפה אני משמיע ביקורת שאני חושב שאפשר לתקן תוך כדי תהליך, וכי יש לנו עוד מלחמה בצפון, אנחנו, המצב שם הוא לא טוב, לא פתרנו את הבעיה. ובעיניי עכשיו צריך לייצר מציאות שבה אנחנו יודעים לאן להעביר את הסיוע הומניטרי, לשלוט על זה, ולהכניס לשם כמה שיותר עזתים כדי שנוכל לנקות השטח, וכל מי שלא נמצא שם הוא בר מוות. בנוסף, אני חייב להגיד לך שיש פה חלק מהדיון הציבורי, ושמעתי היום ביקורת מכיוון שמאל, אני חושב מהקצה הסערורי של השמאל על ברק חירם, ואני שומע מכיוון הממשלה על המפקדים הבכירים בצהל, זה גם חלק ממה שפוגע. יש בסוף אחראים והם הממשלה. גם בן גביר שמוצא סרטונים על עצמו, הוא אחראי, הוא בממשלה. הוא אחראי לזה שאנחנו לא מתמרנים ברפיח, הוא אחראי לזה שהסיוע הומניטרי עובר חופשי, הוא אחראי לזה שאנחנו בעצם לא מצליחים עדיין, או לא רוצים או לא מחליטים על מה קורה בצפון. ולכן אני, מה שאני הייתי מציע לממשלת ישראל זה קודם כל להנמיך את הספינים שיוצאים לכיוון הצבא, להנמיך את
תרפו מהצבא, מהצד הזה ומהצד הזה, תרפו
מהצד הזה, מהצד הזה, ויש לי מלא ביקורת על הצבא, והיא תשמע ביום שאחרי, וזה בסדר. נכון להיום, המפקדים שלנו הם אלה שנלחמים בשטח, אנחנו חייבים לתת גיבוי מלא ולהציר חזית אחידה. הרוח הגדולה שהייתה בשדה הקרב, היא חשוב שתהיה גם בשדה הפוליטי, כדי לנצח, לא בשביל שום דבר אחר.
סגן אלוף המילואים יועז הנדל, תודה.
תודה
לכם. ואנחנו לשיחה שלא תכננו, אבל הנה היא תתקיים עכשיו עם חבר כנסת השר יצחק וסרלוף, עוצמה יהודית, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי, ואתה מניח מכתב לראש הממשלה, הנדון החלטת ממשלה צפון, שאתה בעצם אומר שאם לא תהיה החלטה שתקציב, תקציב משמעותי, בהיקף של סיום ממשלתי נרחב לשני האזורים המעונים הללו, אתה מפסיק להשתתף בישיבות והצבעות בממשלה עד הודעה חדשה. תראה, האיום הוא לא כזה דרמטי, כי בממשלה, בוא נאמר, הם יסתדרו בלעדיך בהצבעות, אבל מצד שני אני חושב שהאמירה שלך היא כן דרמטית, והמצב הכי דרמטי, אז תסביר.
תראו, ראש הממשלה קיים פגישה עם כל ראשי הרשויות, ובה הוא אמר שתוך 10 ימים הם יביאו הצעת החלטה לממשלה על תקציב של מיליארדים, שזה ייתן חמצן לרשויות להתנהל מול החזית שהם נמצאים בה, וזה ייתן להם את הסיוע הנדרש במענה האזרחי. ועברו מעל 45 ימים, וההחלטה עוד לא הגיעה. אז מה אתם לקיים ישיבות, אם לא מקיים, אגב, לאותה ישיבת ממשלה, זו לא הייתה ישיבת ממשלה, לאותה פגישה איתם, אני לא הגעתי לשם, חשבתי שזה לא נכון, אבל עכשיו אני מבין שזה טוב שלא הגעתי, סתם בזבוז זמן, על מה להגיע, על מה, להבטחות על הקרח, מה אנחנו משחקים בנדמה לי?
אתה מדבר על הרשויות בצפון, בדרום, או גם וגם?
אני מדבר על יישובי קו עימות בצפון.
אוקיי.
עכשיו תגיד, למיטב ידיעתך, למה לא נותנים להם כסף?
אני אגיד לך מה, כי יש מי שחושב במלחמה. אנחנו יושבים על, על החוף ומשתרפים מהשמש, ויש לנו זמן להתפלפל בניסוחים של החלטת הממשלה או להתווכח מי ממש מה. אני אומר, תביאו את זה ככה, תנו להם את התקציב, אחר כך תתחילו לבנות, הרשויות יודעות יותר טוב ממנו מה הם צריכים. תנו להם תקציב גמיש, תנו להם להתחיל להתניע. הם קורסים. הנה, אני שר הנגב והגליל, אני בקשר איתם, אני בקשר יומיומי איתם. הם נאנקים. זה חרפה, זה חרפה שאנחנו מתעלמים מהם, זה חרפה שאנחנו לא מביאים אתמול את החלטת הממשלה, ואפשר להביא אותה.
השר וסרלאוף, תשמע, אני חייב להגיד לך שאני שומע מראשי הרשויות כל הזמן שהיחיד הכתובת היחידה שיש להם זה אתה. לא, לא, אני לא אומר את זה בשמחה, אתה מעוצמה יהודית, כן, אבל עדיין, אחרי שאמרתי את זה, מקודם השמענו איזשהו סרטון, הרגע יועז הנדל התייחס אליו של השר בן גביר, ועכשיו אתם נשמעים יותר כמו טוקבקיסטים, אתם אבל חלק מהקואליציה.
לא, אנחנו לא טוקבקיסטים, כי אנחנו נותנים מענה, והשר בן גביר פועל ועושה בחלקת האלוקים הקטנה שלו, וגם אני פועל ועושה בחלקת האלוקים הקטנה בסוגיות שלו, כן, 1,000 כיתות כוננות, כן, למעלה מ-100,000 כלי נשק שאנחנו חושבים שזה מציל חיים. אנחנו פועלים ואנחנו עושים, אנחנו לא מדברים מהצד ומהיציע. אנחנו תוך כדי מזיזים ודוחפים ומקדמים. ואתה יכול לעלות איזה ראש רשות שאתה רוצה ולשאול אותו אם אני נותן לו את המענה שלו. אז אני לא תוקבקי.
הרגע נתתי לך את המחמאה בכוחות עצמי.
תודה רבה. מצד אחד זה מחמאה, מצד שני זה ביקורת מאוד גדולה, כי אני לא רוצה להיות היחיד. אני רוצה שיהיו 32, 33, כמה שרים שיש, שיהיו הכתובת עבורם, שכולם ידברו איתם. כל הזקה שיש, כל צבע אדום, תתקשרו לבדוק מה קורה איתם. אני אומר את זה גם אגב לשרים. ואני בקשר עם ראשי הרשויות לכל בעיה שיש. אני בחיים לא אגיד להם, זה לא התפקיד שלי, זה לא תחום האחריות שלי. אם צריך אני אעלה את השר או את המנכ״ל או את מי שזה לא יהיה על הקו. הם צריכים את המענה שלנו, הם צריכים את האמון שלנו. הם לבד שם בחזית. והם צריכים אותנו. אנחנו לא יכולים להפקיר אותם.
השר וסרלאוף, לא להשתתף בישיבות ממשלה, זה סנקציה בעיקר בתחום ההסברתי.
זה לא סנקציה, זו אמירה עקרונית.
אמירה עקרונית, נכון.
האם יש טעם לקיים ישיבות ממשלה? עם ההחלטות שמתקבלות שם אין להם תוקף, ראש הממשלה אומר שתוק 10 ימים, הוא מביא החלטת ממשלה וזה לא קורה.
אתה צודק, אתה צודק, אבל אתה יודע שהאיום העיקרי של חבר בקואליציה הוא לא לתמוך בתקציב. יש תקציב, יש דיוני תקציב עכשיו על השולחן. זה אולי איום פוליטי יותר משמעות.
מחר התקציב בכנסת ואריה צודק 1000%. אתם יכולים, אם אתם אומרים, אין לו לא עובר תקציב.
תודה על ההצעה שלכם. יש לנו מדרג, יש לנו מדרג ויש לנו תהליכים. אנחנו לא קופצים מ-0 ל-100. אנחנו באים ומשמיעים עמדות עקרוניות, אני מקווה שתהיה תזוזה. אני מקווה שתהיה תזוזה, בואו, יש לנו סל כלים רחב, יש כאלו שיגידו לנו, תפילו ממשלה. אני חושב שיש לי דרך לתקן בצורה אחרת. יש עוד דרכים, ואני פועל בדרך שאני מאמין בה.
העניין הוא השוט הזה של התקציב לא יישאר פה עוד הרבה זמן, ברגע שהוא עובר, כבר כמעט לא צריך אותך.
יכול להיות שגנץ ואיזנקוט יעבירו אותו בלי הם, אבל זאת אמירה.
אוקיי, אני אומר, אני שומע אתכם, יש לנו שוטים אחרים ונוספים, שמעתי את מה שאתם אומרים, אבל בסוף אני לא מתעסק פה בפוליטיקה. זה אירוע שאנחנו כולנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים במלחמה, ואנחנו לא משחקים בנדמה לי, אנחנו לא משתפסים על החוף. רק לפני כשעה קלה היו אזעקות נוספות על כל קו עימות.
כן.
ומי נותן להם את המענה הזה? ולכן אני דורש מראש הממשלה, תעביר החלטה תוך 24 שעות, תוך 24 שעות זה אפשרי, תלם את התקציב, תלם את הסיוע הנדרש, ואני מוכן לעשות הכל ולשכב על הגדר בשביל אותם תושבים וראשי הרשויות שנמצאים שם. הם לא יכולים להיות לבד יותר.
אנחנו מצטרפים לקריאתך.
חד משמעית, השר יצחק וסרלאוף, שר הנגב הגליל, תודה.
תודה רבה.
תודה.
חבר הכנסת אוהד טל, הציונות הדתית,
שלום.
שלום לכם, בן ואריה. ערב טוב.
ישראל העבירה 60 יתומים פלסטינים מרצועת עזה ליהודה ושומרון כמחווה לגרמניה שמממנת את בית היתומים שבו הם שהו והפסיק לתפקד במלחמה. צהל והמנהל האזרחי ארגנו את המבצע הזה שלא אושר על ידי הקבינט המדיני ביטחוני. מעניין איך זה קרה בתכלס. דעתך על זה?
טוב, אני חושב שכמו כל אזרח ישראלי, אני עצוב מאוד ומוכזב מהדבר הזה. גם מההתנהלות, עצם זה שדבר כל כך משמעותי לא מגיע לקבינט בצורה מסודרת להחלטה, זאת בעיה אחת, אבל הרבה הרבה יותר חשוב וחמור מזה, זה שאולי מישהו שכח שיש לנו כרגע חטופים ששוכבים בעזה, לא מקבלים אוכל, את התרופות ששלחו להם אפילו עד עכשיו הם לא קיבלו, עוד חיים שהבטיחו לנו מהם, עדיין אנחנו לא קיבלנו, ואנחנו עכשיו כל כך עסוקים לעשות מחווה לגרמניה, ולהעביר יתומים של הפלסטינאים מעזה ליהודה ושומרון. אנחנו התחלקנו על השכל, אנחנו רוצים לנצח את המלחמה, או שאנחנו רוצים להתעסק, להמשיך להתעסק
אם לא היית מעביר 60 יתומים פלסטינים, זה התנאי לניצחון המלחמה, הרי זה קשקוש.
זה לא התנאי לניצחון במלחמה, אבל אם אנחנו...
אמרת אם אנחנו רוצים לנצח את המלחמה, בוא נאמר, הניצחון במלחמה לא קשור לזה.
זה בוודאי קשור לזה, זה בוודאי קשור לזה. כי ככל שהלחץ של החברה האזרחית בעזה כלפי חמאס יגבר, כך אנחנו נוכל להתקדם הלאה ולהכריע את חמאס. וברמה מוסרית, כן, יש גם חשיבות לאלמנט המוסרי. כל עוד אנחנו, את הדברים שהבטיחו לנו כבר, עשינו מחוות, כבר עשינו, העברנו תרופות, ובתמורה הובטח לנו שתרופות יגיעו גם לחטופים שלנו, אנחנו יודעים שדבר הזה לא קרה, הובטח לנו שנקבל עוד חיים במסגרת המחוות ההומניטריות שעשינו כבר בעבר.
טוב, בוא נתקדם לנושא הבא, אני על זה יכול להתווכח איתך שעה, כי אני דווקא חושב שזה מחיר מאוד 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 זול.
תמורת מה, בוא תגיד לי תמורת מה.
אבל עזוב, זה לא, הוויכוח, בסדר, זו דעתך וסבבה, אני רוצה פשוט לשאול אותך משהו מעניין מאוד אחר שאתה אומר, על גיוס החרדים לצהל, ואתה אומר לגמרי, כן, מה שהחרדים עצמם מציעים זה טוב. פשוט לא לממן יותר את הישיבות.
אני אומר שמה שהחרדים מציעים זה טוב?
לא, פשוט... יש איגוד הישיבות, שהוא לא מייצג את כל הישיבות, למשל, אמר, אנחנו נמשיך ללמוד תורה, גם אם לא נקבל כסף, אנחנו מוותרים על הכסף, רק אל תגייסו אותנו.
תראה, אני לא בעד, אני לא נגד חס וחלילה החרדים, אני בעד החרדים, אני רק חושב שאחרי 7 באוקטובר, אנחנו מבינים, אנחנו הבנו, למדנו את זה מה שנקרא בצורה הכי ברורה וקשה, ש... האתגרים הביטחוניים שמדינת ישראל צריכה להתמודד איתם, יש הרי האחרון, שמעתי ככה את השני משפטים האחרונים שהוא עסק במורכבות של, שזה שהאוכלוסייה עכשיו לא נמצאת בבית שלה בצפון הארץ. הדבר הזה נובע מזה שיש לנו צורך גדול בכוח אדם שיוכל לתת מענה לאתגרים הביטחוניים. אנחנו כרגע לא מסוגלים לעמוד באתגר שעומד מולנו. אנחנו חייבים את ההשתתפות של כולם, את הנשיאה של כולם בנטל הזה.
אבל חבר הכנסת אוהד טל, אתה יודע שכשאנחנו אומרים שהחרדים מוכנים לוותר על הכסף, זה לא כל החרדים, ולא תהיה לך ממשלה, לא תהיה לך קואליציה.
רגע, אני כרגע, תקשיב, אני יושב בוועדת חוץ וביטחון, אני יושב שם שנה וחצי, אני יושב שם מאז תחילת המלחמה עוד יותר, אני שומע את האתגר. מדינת ישראל, אני כרגע לא עושה חשבון פוליטי, מדינת ישראל זקוקה למען ביטחונה, למען קיומה, היא זקוקה לאנשים שיסעו בעול של ביטחון מדינת ישראל. אני רק רוצה להזכיר שב-2064, לפי הלמ"ס, החברה החרדית היא השליש מאוכלוסיית ישראל. שליש. באמת אני שואל, אם אנחנו לא נתחיל מעכשיו...
תאמין לי שהבנתי אותך ואתה צודק ברמה העקרונית, השאלה אם זה עד כדי כך חשוב לך שתהיה מוכן על זה לפרק את הקואליציה.
אני לא עוסק עכשיו בפירוק הקואליציה, אני מדבר עם הרבה מאוד אנשים, גם מתוך המגזר החרדי. אתה יודע, יש הרבה מאוד מהלכים שמתקדמים בשקט, מתחת רדאר, בתוך המגזר החרדי. הרי הציבור, הרבה מהציבור החרדי כן מבין את המציאות שהשתנתה. הוא רוצה להשתלב, הוא מעוניין להשתלב בתוך החברה הישראלית, הוא מעוניין להיות גם חלק מהנושא הזה של צהל. ואנחנו צריכים לאפשר לו את זה. זה נכון שיש התנגדות ברמת המנהיגות, גם הפוליטית וגם הרבנית, שחושבים שאם הציבור החרדי ייחשף למרות אחרת, זו רק מרות הרבנית.
טוב, אנחנו מכירים את הניתוחים האלה, ואנחנו מאוד רוצים לאפשר להם את זה, הם פשוט לא מגיעים. אבל אתה בסדר, אני מסכים איתך, צריך להפסיק כל תקצוב למגזר בכלל, לדעתי.
לא, אני לא חושב שצריך, לא, אז יפה, אז אני פה לא מסכים איתך, אני לא חושב שצריך לעצור כל תקצוב למגזר בכלל, כמו שאתה לא עוצר את התקצוב עכשיו למגזרים אחרים שאחוזי ההשתלבות שלהם והתרומה שלהם למדינת ישראל, לא בדיוק כמו שהיינו רוצים לראות.
אז אני מפתיע אותך, אני אומר לך, אני אגיד לך שאני לדעתי, כל תקצוב לכל מגזר, כולל זכות הצבעה, כמובן שאת ערביי ישראל אנחנו לא רוצים לגייס לצבא, אז שיתגייסו למה שאנחנו קוראים, אבל באמת, לא בוונטה, השירות האזרחי או הלאומי, ויעשו את זה או בבית חולים הקרוב למקום מגוריהם, או בתחנת המשטרה, או בתחנת סבתא שלי, וכולם, כל בן 18. זו דעתי, אבל, ולכן אני לא קובע כלום במדינה הזאת. חבר הכנסת
אבל
טל...
אבל בן, בסדר, אבל כן. גם אתה חושב שלא לא, לא תמנע מהם ללכת לגן ילדים, או ללכת לתקצוב של בית הספר שלהם, או תחבורה,
אני
או
לא, רק אני לא אשתתף במימון של זה.
לא, אתה לא, אם אתה תמנע מהם מימון, לא יהיה להם גן ילדים, ולא יהיה להם כביש לנסוע בו,
ולכן הם יתגייסו.
בסדר, אתה לא תמנע את זה, נו, הרי בוא...
טוב, בסדר, לא, את התוכנית תגבש את האחר כך.
אבל מצד השני, מדינת ישראל גם לא צריכה לממן מנגנון שכל המהות שלו הוא עידוד אי-השתלבות במדינת ישראל.
חד משמעית, הנה פה הסכמנו. בדיוק. תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, שערב טוב, בשורות טובות.
מה זה, בשורות טובות? שלא המשיכו בקצב הזה הבשורות הטובות. מיכל קדוש, תעשי רגע דיווחי תנועה, ואחר כך נצא לפרסומות, נחזור. חבר הכנסת רב גלעד קריב, עבודה, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
עשיתם היום בכנסת דיון על היום שאחרי בעזה, יוזמה ישראלית, למפת דרכים מדינית לביטחון ארוך טווח. תוכנית מדינית ביטחונית מתבססת על הקמת מדינה פלסטינית. אם זו הבשורה שלכם החדשה בעקבות השבעה באוקטובר, אתם קצת בבעיה.
טוב, אז בוא נעמיד דברים על דיוקם, כי כמובן התמונה היא הרבה יותר עשירה ומורכבת. אכן עשינו היום את הכנס הראשון אחרי 5 חודשים בכנסת, שעסק בשאלה איך בצד המהלך הצבאי נגד החמאס, ישראל גם מציגה יוזמה מדינית. זה א' ב' של ניהול אסטרטגיה, להבין שבצד המהלכים הצבאיים צריך להיות יוזמה מדינית, ושאם אנחנו לא נציג אותה, אז בסופו של דבר או שתיחפה עלינו מציאות רעה, או שאנחנו נאבד את הברית, את התמיכה הבינלאומית. עכשיו, אנחנו כרגע נמצאים במצב שלא צריך לדבר על היום שאחרי, בוא נדבר על היום שעכשיו. כי כבר כמה חודשים טובים בצפון הרצועה אין בעצם לחימה בעצימות גבוהה, וממשלת נתניהו לא מציגה שום מענה לוואקום שנוצר שם. יש שם 400 אלף אזרחים, תושבים פלסטינים. אם אנחנו עתידים גם להיכנס לרפיח, אז המספר גם יגיע למיליון. ומה לעשות? צריך להציג איזשהו מתווה למי מנהל שם את החיים האזרחיים.
וההצעה שלכם שזאת תהיה הרשות הפלסטינית.
אני חושב שבסופו של דבר, בצד הקשיים המאוד מאוד גדולים שיש לנו עם הרשות הפלסטינית, אף אחד לא מגדיר
אותם כפרטר. לא קשיים. אתה ער בוודאי לעובדה שכבר באוקטובר אבו מאזן העביר מעל 2.5 מיליון לנוחבות. לרוצחים האלה הוא נתן 2.5 מיליון, ואלה אתה רוצה לקלוט בעזה?
אריה, אני מודע לזה, ואני אענה לך, נענה על שאלה בשאלה. אתה מודע לזה שממשלת ישראל העבירה מיליארדי שקלים, או אפשרה העברת מיליארדי שקלים לחמאס?
ולכן צריך להחליף את הממשלה הזאת. אבל להחליף דבר בחולרה? במי שמממן את הנוחבה?
אז א', אני שמח, הנה יש כותרת מהרעיון איתי שלא שייכת אליי, אריה אלדד, קורא לסיום שלטונו של בנימין נתניהו.
אתה יודע כמה זמן אני קורא לזה? נו, באמת.
הוא היה פה לפניי.
אבל אני אומר, כן, אני חושב שיש לנו בעיות מאוד קשות עם הרשות הפלסטינית, אבל התיאום הביטחוני עם הרשות הפלסטינית מתקיים בכל 5 החודשים האחרונים, באינטנסיביות רבה. כל מגד בשטחים יודע עד כמה בסופו של דבר הרשות הפלסטינית, עם כל הבעיות הקשות שצריך להידרש אליהן, היא שותפה במלחמה, במיליטנטים הג'יהאדיסטים. הניסיון של ממשלת נתניהו לומר פתח שווה חמאס, חמאס שווה פתח, לא עומד במבחן
המציאות. אני רוצה רגע מצד שלי, אחרי שהתעמתת עם אריה, אני בוגר כל תהליכי השלום שהיו פה בעידן הזה, מאוסלו ומדריד ולפני. יש פה איזשהו סוג של תמימות, אם אתם באמת חושבים, שאני רואה את לוחות הזמנים, ושנה עד שנתיים, ושנתיים עד 3, בעוד לא נולד הפלסטיני שיגיד אין זכות שיבה למשל, זה יעלה על סרטון, אבל אם תגיד לי, תשמע, זה תרגיל, כדי שיבינו שאנחנו בסדר, ושאנחנו לא שוללים שלום, אז אני אגיד לך סבבה, פה אתה צודק.
אז אני אומר לך, בן, למה זה לא תרגיל? א', כשנכנסים למסע ומתן, אז בוודאי, לא צריך לקבוע זמן לסיומו, ומסע ומתן מנהלים בקשיחות, ואף אחד לא צריך להתפרק מהנכסים הביטחוניים והאסטרטגיים של מדינת ישראל. אבל כרגע, האלטרנטיבה הזו של ניהול הסכסוך, או החזקת הסטטוס קוו, או אי יצירת שום דינמיקה מדינית, היא הרסנית. אין יום שאחרי ברצועת עזה שמנותק לחלוטין ממה שקורה ביהודה ושומרון. עכשיו בוא נשים רגע את המילים מדינה פלסטינית בצד. אני בטוח שגם אתה בן תסכים שעל מנת לשמור על מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, צריכה להתבצע הפרדה בין מדינת ישראל לבין מיליוני פלסטינים. אני בטוח גם שתסכים שמדינת ישראל לא צריכה לנהל את חיי היום-יום של מיליוני פלסטינים, לא בעזה, אבל לא בעזה.
מכאן ועד הפתרון, הדרך ארוכה, ונגמר לנו הזמן.
אז אני רק אומר, אני מסכים איתך שהדרך ארוכה, אבל אם לא מתחילים אותה בצעד ראשון, ויושבים רק על הגדר, מגיעים עוד פעם לשבעה באוקטובר.
גלעד קריב, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומות ונחזור עם מכון וולקני. פרופסור אבי צדקה, יושב ראש ועד החוקרים במכון וולקני, שלום.
ערב טוב.
שלום וברכה, ערב מצוין.
משרד האוצר החליט לקצץ רבע מתקציב המכון, ואתם חוששים שזה יגיע, יביא בעצם לקיצו של אחד ממכוני המחקר החשובים שיש לנו כאן.
טוב, הקיצוץ עומד פחות או יותר על 20%, לא שזה פחות חמור. בפועל למעשה העבודה אצלנו נפסקה, זאת אומרת אנחנו לא יכולים כרגע לבצע מחקרים. אתה צריך להבין שבעצם אנחנו מדברים על שני סוגי תקציבים. יש את התקציב של ההנהלה שלנו, שמגיע מהאוצר, שהוא מיועד לתשלום של משכורות של אנשי תקן, וכל ההוצאות הקשיחות של ההנהלה, החל משירותי מחשוב וחלי חשמל, מים, ארנונה, כל הדברים האלה. ויש לנו בעצם תקציב נוסף, בסדר גודל של בערך 100 מיליון שקל, שמקורו מתקציבי מחקר ובכלל תקציבי מחקר, השקעות של חברות בעבודה שנעשית במכון. כל הכסף הזה הוא בעצם כסף שנובע מהסכמים, ואותו בעצם כרגע אנחנו לא יכולים להוציא. בגלל שההנהלה שלנו לא, למעשה אפשר להגיד שחדלת פיראון כרגע, היא לא יכולה להוציא בכלל כסף, אנחנו לא יכולים להשתמש בכספי המחקר שלנו, כי כספי המחקר שלנו הם נועדו לביצוע המחקר, הם לא נועדו לתשלום של הוצאות ההנהלה. וזה בעצם הוויכוח עם האוצר.
בכמה קיצוץ מדובר? כמה במיליונים, כמה קיצצו לכם?
בסביבות 70 מיליון שקל.
עכשיו תראה, תקציב משרד החקלאות הוא 2.25 מיליארד. זה שה-70 מיליון שקל שלכם יפטרו את הקיצוץ שהושט על משרד החקלאות, כמו על משרדי ממשלה רבים, אומר שהם משתמשים בכם, כי אתם יכולים לעשות רעש ולכם יש התחייבויות, כדי להקטין את הקיצוץ של המשרד, כי אחרת אני לא מבין למה נתפלו דווקא אליכם.
טוב, זו שאלה טובה. אתה יודע, גפני למשל, אני לא בטוח ש... תראה, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה הפנימית של משרד החקלאות, אני מדען. אבל גפני בעצמו אמר בישיבה של ועדת הכספים לפני כשבועיים, הוא פנה לאנשי האוצר, ואמר להם, אני לא מבין למה כל כמה שנים מכון וולקני עולה לשולחן הזה, למה אתם רוצים לפגוע בהם? והוא יד, אני הייתי במכון ואני מכיר את העבודה החשובה שהם עושים. אני לא יודע, תראה, אני לא רוצה גם להתייחס לזה, כי אם יש איזשהו סכסוך או בעיה במשרד החקלאות למשרד האוצר, אתה יודע,
אני מרים את הכפפה, יש לנו 50 שניות, ספר לנו מה עושים, למה חשובים המחקרים במכון וולקני, תן לנו דוגמאות.
אז במכון וולקני יש 170 קבוצות מחקר שעוסקים בנושאים מאוד מאוד חשובים, החל מביטחון מזון, בטיחות מזון. תשמע, זה, אם אנחנו מדברים למשל על מחלות, אנחנו, יש אצלנו חוקרים שמפתחים פרוטוקולים להתמודדות עם מחלות, גם בחממות וגם בשטח פתוח. הפרוטוקולים האלה, אנחנו אפילו לא יכולים למסחר אותם, כי הם באמת לטובת החקלאים. יש לנו מחקרים שעוסקים בהנדסה חקלאית, בפיתוח של, בהכנסה של למשל של מערכות חישה מקרוב ומרחוק לצורך לצרכים חקלאיים. יש לנו מחקרים שעוסקים בבטיחות מזון. בטיחות מזון זה אומר שהמזון שאנחנו מכניסים לפה יהיה בטוח מכל מיני גורמים פתוגנים.
פרופסור צדקה, יש לי תחושה שלא יפגעו בכם בסוף, ואולי ארי צודק, ואני מקווה מאוד שכך יהיה. תודה רבה לך השיחה הזאת.
תודה רבה, בהצלחה במרק.
עורכים ומפיקים אסף נבוב, שר פלסנר, חי לשידור סתיו קורנס, עורכי הדיגיטל חירות הזני, מיכל קדוש ורונן שבתאי, חנו ספורטים, קופמן שרף ואלי סער. להתראות, ארי.
להתראות מחר.